השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין, זיכרונו לברכה, ממקסיקו סיטי. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואתה השלמה של שירה שיינדל בת דינה, וגם לרפואת יהודה בן דינה רחל, בעלה של אחת מלומדי השיעור. נודה לכולכם תלמדו לרפואתם בתוך שאר חולי ישראל, ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י' א' במסכת קידושין. נתחיל בשורה התשיעית בעמוד א', ונסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר למה לפי בית שמאי, כשמקדשים בכסף, אז זה לא בפרוטה, אלא בדינר. בחלק השני נראה נושא קצת אגבי, וזה כלל של רב אסי, שסתם כסף בתורה זה כסף צורי, וסתם כסף בדבריהם, כלומר בחזל, זה כסף מדינה. אז החלק הראשון, כאמור, למה לפי בית שמאי, כשמקדשים בכסף, אז המינימום זה לא פרוטה, אלא יותר מזה, וזה דינר של כסף. ולגבי זה הגמרא מביאה ארבעה הסברים, שניים מההסברים הם בעמוד א', ואחרי זה, אחרי דילוג מאוד ארוך, נראה עוד שני הסברים בסוף עמוד ב' ובתחילת הדף הבא. אז בואו נתחיל. אז ההסבר הראשון זה של רבי זרע, והוא תולה את זה באישה עצמה. הוא אומר, אישה לא מוכנה להתקדש בפרוטה, זה מבזה אותה, היא מקפידה להתקדש בלא פחות מדינר, אחרת זה פשוט לא תופס, כי אנחנו מניחים שהיא לא מסכימה. זה ההסבר של רבי זרע. עכשיו, שואל את זה אביי, מה זאת אומרת מניחים שהיא לא מסכימה? הרי אם היא בפירוש כן מסכימה, אז מה, תגידו שהיא לא מקודשת בפחות מדינר? ודאי שהיא מקודשת. ונגיד לך יותר מזה, אומר אביי, גם מדובר בבנות עשירות, כמו הבנות של רבי ינאי, שסתם ככה גם לא מסכימות בפחות מתרכבה של דינרים. כלומר, שלושה קבים של דינרים, גם הם, אם הם יפשטו את ידם ויגידו, כן, אני מסכימה בפרוטה. מה, הם לא היו מקודשות? איך אתה קובע איזה כלל כזה שנשים לא מסכימות? עונה הגמרא, אתה צודק, וצריך להבדיל פה בין שני מצבים. אם היא בפירוש הסכימה, אז על זה בית שמאי לא דיברו. אם היא הסכימה, היא יכולה להתקדש בכל מה שהיא הסכימה, גם אם זה פרוטה וגם כשמדובר בבנות העשירות של רבי ינאי. זה כשהיא הסכימה. מה שבית שמאי דיברו במשנה, זה כשאנחנו לא יודעים אם היא הסכימה, כי היא לא יודעת בדיוק במה מקדשים אותה, כי אם דובר בלילה והיא לא רואה, או כי היא שלחה שליח שיקבל ולא סיכמו בדיוק כמה, במקרה כזה אמרו בית שמאי שבאמת זה תלוי בכל בת ובת, כלומר בנות רגילות לא מסכימות בפחות מדינר, בנות עשירות כמו של רבי ינאי באמת גם לא מסכימות בפחות מתרכבה של דינרים, ובפחות מזה הן באמת לא יהיו מקודשות. ועד כאן ההסבר הראשון. עוד פעם בקיצור, גם לבית שמאי, אם היא הסכימה אז היא מקודשת גם בפרוטה, אם היא לא ידעה במה מקדש אותה, אז הולכים לפי מה שמניחים שבנות מסכימות, וזה בנות רגילות המינימום זה דינר, בנות עשירות כמו רבי ינאי אז תרכבה של דינרים. ועד כאן ההסבר הראשון של בית שמאי, הכל תלוי בהסכמת האישה. ההסבר השני זה של רב יוסף, והוא אומר, זה לא תלוי באישה, אלא זה פשוט תלוי בהגדרה של כסף. והגדרה של כסף קידושין זה דינר כסף. איך הגענו לזה? אז צריך להסביר את זה בשני שלבים. שלב ראשון זה שיש כלל של רב אסי, שהוא אומר שכל כסף האמור בתורה זה כסף צורי. עכשיו, וזה הוא בעצם אומר שני דברים. הוא גם אומר, הולכים לפי מערכת המטבעות שנקראת כסף צורי, והוא גם אומר שהולכים לפי המטבע המינימלית שם, שזה מאה כסף. אין שם פרוטה, פרוטה זה בכלל בנחושת, אלא המינימום שם זה מאה כסף שזה יותר מפרוטה. זה שלב ראשון בהסבר. שלב שני, כיוון שאנחנו רואים שבקידושין התורה דורשת כסף, זה אומר שזה לא פרוטת נחושת, אלא כאמור כסף צורי, אז כיוון שאנחנו בעצם רואים פה שהתורה לא הולכת פה על המינימום שבמינימום שזה פרוטת נחושת, אלא דורשת יותר, אז גם כשאנחנו נכנסים למערכת של כסף צורי, גם כאן התורה בעצם אומרת לנו, אל תלכו על המינימום שזה מאה כסף, אלא יותר, שזה דינר כסף. וכך בעצם הגענו לדינר של כסף, ועד כאן ההסבר השני, ההסבר של רב יוסף. עוד פעם, הוא סובר שכסף סתם זה כסף צורי, ואנחנו רואים שהתורה לא הולכת על המינימום, אז כנראה שגם בתוך המערכת של כסף צורי לא הולכים על המינימום, שזה מאה, אלא דורשים דינר, זה היה הסבר השני, ושימו לב שלפי ההסבר הזה, בניגוד להסבר הקודם, כאן גם אם האישה תסכים לפחות מדינר, זה לא יתפוס, כי פשוט ההגדרה של כסף קידושים בתורה זה דינר, ואי אפשר פחות, עד כאן ההסבר השני. עכשיו, בשביל ההסבר השלישי, אנחנו עושים דילוג מאוד ארוך, משלוש שורות לפני סוף עמוד א' ועד שמונה שורות לפני סוף עמוד ב', וזה ההסבר של ריש לקיש. ריש לקיש אומר שפשוט לומדים קידושין מהמה העברייה, שכמו שבהמה העברייה אי אפשר לקנות אותה בפרוטה, אלא צריך יותר, אז אותו דבר גם בקידושין. וכמו שאמרנו מקודם, ברגע שאמרנו שזה יותר מפרוטה, אז לא אומרים קצת יותר מפרוטה, אלא קופצים כבר ישר לדינר. זה ריש לקיש. עכשיו, בסוגריים, איפה הוא יודע שהמה העברייה אי אפשר לקנות בפרוטה? כי יש דין בהמה העברייה עברייה וגם בעבד עברי של פדיון, שזה אומר שנניח שהקונה שילם לאבא של האמה העברייה 600 שקל בשביל 6 שנים, אז אם אחרי שנתיים למשל אבא שלה רוצה לפדות אותה, כלומר לקנות אותה בחזרה, אז האדון לא אומר לאבא בסדר תן לי 600 שקל ותקבל אותה, אלא בודקים כמה שנים עברו והוא משלם לפי מה שנותר. כלומר בדוגמה שלנו, אם הוא שילם 600 שקל על 6 שנים, זה אומר שכל שנה שווה 100 שקל, אז אם עברו כבר שנתיים זה אומר שירדו 200 שקל, אז האבא לא ישלם 600 בשביל לקנות אותה בחזרה, אלא ישלם רק 400. זה נקרא גירעון כסף, שמורידים את המחיר לפי מה שהיא כבר עבדה. עכשיו, הגמרא מניחה שכשאבא פודה אותה, גם אם בפועל אין גירעון כסף, נגיד הוא פודה אותה ממש בסוף, עדיין חייבים שיהיה פוטנציאל לגירעון כסף, וממילא לא יכול להיות שאפשר למכור אמה בפרוטה אחת, כי הרי פרוטה זה המינימום, אין פחות מזה. אז גם אין ממה לגרוע, כי זהו, הגענו לתחתית. אז ודאי שאמה עברייה לא נמכרת בפרוטה, אלא ביותר. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהיא צריכה את הפוטנציאל הזה? הרי אפשר היה להסביר שאפשר למכור בכל מחיר, ואם יש ממה לגרוע, אז גורים. ואם זה פרוטה, ובפרוטה אין ממה לגרוע, אז לא גורים, והוא פשוט קונה אותה חזרה בפרוטה. עונה הגמרא, לומדים את זה מייעוד, כי גם הגירעון כסף וגם הייעוד כתובים באותו פסוק. הפסוק הוא בשמות כף א', אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה וכולי, אז רואים כאן גם את הייעוד וגם את הפדיון. אז ממילא, כמו שאמה עברייה צריכה שיהיה פוטנציאל שיהיה אפשר לייעד אותה, כלומר שהאדון יוכל להתחתן איתה, ולכן סבא שלה לא יכול למשל לקנות אותה לאמה, כי אין לו פוטנציאל לייעד אותה, הוא לא יכול להתחתן איתה כי אסורה עליו, אז כמו ששם צריך פוטנציאל, גם לגבי הפדיון חייבים פוטנציאל. וכאמור, מכאן שאמה עברייה לא נמכרת בפרוטה, אלא ביותר. וכאמור, מכאן גם למדנו לקידושין, שגם שם היא לא מתקדשת בפרוטה, אלא ביותר. ואם כבר עלינו מעל פרוטה, אז קפצנו לדינר. ועד כאן ההסבר השלישי לדעת בית שמאי, מניין שזה בדינר ולא בפרוטה. ההסבר הרביעי והאחרון זה של רבא, זה בשורה התשיעית בי"ב עמוד א', והוא הכי פשוט, והוא קצת מזכיר גם את ההסבר הראשון שראינו, וזה שזה תקנת חזל, שלא יהיו בנות ישראל כהפקר, לא יכול להיות שאפשר לקנות אישה בפרוטה, זה מבזה, זה עושה את זה זמני ולא רציני, אלא צריך מינימום של משהו רציני, וזה דינר. זה דומה להסבר הראשון, כי גם שם ההסבר היה שזה מבזה פחות מדינר, רק ששם זה בא מצד האישה עצמה, שהיא לא מסכימה בפחות מדינר. כאן לעומת זאת בהסבר הרביעי, זה בא מצד תקנת חזל, שגם אם האישה עצמה מסכימה, אנחנו כחזל לא מסכימים שבנות ישראל יתקדשו בפחות מדינר. זה היה הסבר הרביעי, בואו נסכם שוב את ארבעת ההסברים. ההסבר הראשון זה כי היא פשוט לא מסכימה בפחות מדינר, אבל אם יודעים שהיא הסכימה אז באמת אפשר בפחות מדינר. הסבר שני רב יוסף זה כי זה פשוט המשמעות של כסף קידושין דינר, ואז גם אם היא הסכימה בפחות, היא לא תהיה מקודשת. הסבר שלישי של ריש לקיש זה שלומדים את זה מהמה עברייה שאי אפשר בפרוטה אלא יותר, אז דינר. והסבר רביעי, חזל קבעו שצריך דינר בשביל שלא יבנות ישראל הפקר. אלה הסברים, ונשים לב לשני הבדלים ביניהם. הבדל אחד רש"י מציין, וזה ששלושת ההסברים הראשונים הם מדאורייתא, כלומר אם זה פחות מדינר מדאורייתא היא לא מקודשת, ואילו לפי הסבר השלישי זה תקנת חכמים, והפקיעינו רבנן לקידושין, לחכמים יש זכות להפקיע את הקידושין. הבדל שני זה מה הדין אם היא בכל זאת הסכימה לפחות, אז לפי ההסבר הראשון היא תהיה מקודשת אם היא הסכימה, לפי שלושת ההסברים האחרים גם אם היא הסכימה היא לא תהיה מקודשת. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, למה לפי בית שמאי צריך דינר ולא מספיק פרוטה. בשביל החלק השני, נחזור חזרה לקטע שדילגנו עליו, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי הכלל של רבסי. אמרנו שרבסי אמר כלל, סתם כסף בתורה זה כסף צורי, ואמרנו גם שכברירת מחדל זה המינימום שזה מאה כסף, ואילו סתם כסף בדבריהם, כלומר בדיני חזל, זה כסף מדינה. זה הכלל של רבסי, ועל זה נראה עכשיו דיון בשני שלבים. שלב ראשון, מקשה הגמרא, מה, אתה אומר את זה ככלל גורף? הרי יש ארבעה מקרים שבהם כתוב כסף, ושם לכאורה כלל לא נכון. לא הולכים דווקא על כסף צורי, או שהולכים על כסף צורי, אבל לא על המינימום של מאה, אלא יותר. מה התחומים? אז תחום אחד זה במודה במקצת, אם אני תובע אותך ואתה מודה בחלק, אתה צריך להישבע על השאר, והדין שם זה שזה צריך להיות במינימום של שתי מאות כסף. יש מחלוקת אמוראים, האם התביעה צריכה להיות שתי מאות, או קצת יותר, בשביל שהכפירה תהיה שתי מאות. בכל אופן שם, אמנם הולכים על כסף, אבל לא על מאה כסף אלא על שתיים, זה תחום ראשון, שלמרות שכתוב כסף, בכל זאת זה לא כמו שאמר רבסי. תחום שני זה בפדיון מעשר שני, שגם שם כתוב כסף, ואפשר לפתות גם על פחות ממאה כסף, אלא אפשר לפתות אפילו על פרוטה. תחום שלישי זה פדיון הקדש, שגם שם אפשר לפתות על פרוטה. ותחום רביעי זה קידושין, הנושא שלנו, שאומנם לפי בית שמאי באמת אפשר ללמוד לפי הכלל של רבסי, כמו שראינו מקודם בחלק הקודם, אבל לפי בית הלל אפשר לקדש בפרוטה. אז איך אתה מתמודד רב אסי עם כל התחומים האלו? אז לגבי שלוש הקושיות הראשונות, הגמרא עונה, שם זה שונה, פשוט כי יש שם לימוד מיוחד. כלומר, לגבי מודה במקצת, יש לימוד מיוחד, וזה קש לכלים, שכמו שכלים זה שניים, אז גם הכסף זה שתי מאות. לגבי מעשר שני, יש לימוד מיוחד מבצרתה הכסף, ההי מיותרת, אז זה מרבה גם פרוטה. לגבי פדיון הקדש, עושים גזרה שווה לכסף מעשר שני, אז את שלוש הקושיות הראשונות הרצנו, אבל לגבי קידוש לפי בית הלל, כאן אנחנו באמת בבעיה, הנה בית הלל לא הולכים על כסף צורי, אלא על פרוטת נחושת, ולזה לגמרא אין תשובה, וזה בעצם מאלץ אותה לשנות קצת את הכלל של רב אסי. וזה שרב אסי לא אמר שכל כסף האמור בתורה הוא כסף צורי, אלא דווקא כסף קצוב, שהתורה אמרה כמה כסף לתת, אז צריך דווקא כסף צורי, אבל במקום שזה לא קצוב, כמו בקידושין, אז שם אפשר גם בפחות, כלומר פרוטה לפי בית הלל, זו התשובה לגבי קידושין, אבל בתשובה הזאת אפשר גם להשתמש בשביל תרץ גם את שאר הקושיות, כי גם שם לגבי מודה במקצת ומעשר שני ופדיון הקדש אין סכום קצוב, וממילא שם הכלל של רב אסי לא רלוונטי, ועד כאן השלב הראשון של הדיון. השלב השני של הדיון זה שעכשיו שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהכלל של רב אסי בעצם מצומצם רק לכסף קצוב, אז לזה אני לא צריך את רב אסי. יש לנו משנה שאומרת, אז משנה בבחורות אומרת בפירוש שבכל התחומים שבהם התורה קבעה סכום מסוים, כמו 5 סלעים לפדיון בכור, או 30 לעבד שהרג אותו שור וכולי, את כל זה משלמים בכסף צורי. אז למה צריך את הכלל של רב אסי? זה כבר משנה. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת את החלק הראשון של הכלל של רב אסי, שבתורה זה כסף צורי, לא צריך את רב אסי, זה כבר משנה. החידוש של רב אסי זה בחלק השני של המשפט שלו, שכשמדובר בדין לא מהתורה, אלא מדבריהם, אז זה לא כסף צורי, אלא כסף מדינה, זה החידוש של רב אסי. עכשיו בסוגריים, איזה תחום יש כזה, שחזל קבעו איזשהו סכום ובו הולכים לפי כסף מדינה, אז מביאים דוגמה, וזה התוקע לחברו באוזנו, הוא עושה לו איזה שורש באוזן ומזיק לו, אז הדין הוא שהוא צריך לשלם לו סלע, וכאן הוא לא נותן סלע של כסף צורי, אלא שמינית מזה שזה סלע מדינה, שזה גם נקרא איסטרה, ועד כאן השלב השני בדיון, ועד כאן החלק השני. דיברנו לכלל של רב אסי, צמצמנו אותו לפחות לפי בית הלל, רק למקום שהתורה קצבה את הכסף, ובזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', שם הגמרא ממשיכה עם החלק הראשון של השיעור, ההסבר של ריש לקיש, את זה כבר ראינו מקודם, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון חיפשנו הסבר על למה לבית שמאי היא מתקדשת בדינר ולא מספיק בפרוטה, וראינו 4 הסברים. ההסבר הראשון היה שהאישה עצמה מקפידה על עצמה לא להתקדש בפחות מדינר כי זה מבזה, אמנם אם היא הסכימה אז זה בסדר, כל הנושא שלנו זה שהיא לא יודעת בכמה היא מתקדשת, שאז היא מקפידה על דינר, ואם היא עשירה כמו הבנות של רבי ינאי אז גם יותר, זה ההסבר הראשון. הסבר השני של רב יוסף זה כי זה המשמעות של כסף קידושין בתורה, כי יש כלל של רב אסי שכל כסף האמור בתורה זה בכסף צורי וממילא זה לא בפרוטה, שזה נחושת, וכיוון שכבר לא הולכים על המינימום אז זה גם לא מעה כסף, אלא יותר שזה דינר כסף, זה הסבר השני. הסבר השלישי זה ריש לקיש, הוא לומד את זה מהקנייה של המאה העברייה, שגם זה לא נעשה בפרוטה אלא ביותר, כי צריך שיהיה ממה לגרע אחרי זה מאבא קונה אותה בחזרה, ומזה לומדים גם לקידושין. והסבר הרביעי זה תקנת חזל, שחזל לא רוצים שבנות ישראל יהיו הפקר ויקנו בפרוטה, אלא קבעו מינימום של דינר, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני התעכבנו על הכלל הזה של רב אסי שכל כסף האמור בתורה זה דווקא בכסף צורי וגם הולכים על המינימום של מה הכסף, ושאלנו על 4 תחומים שזה לא מסתדר איתם. תחום אחד זה מודה במקצת ששם אומנם צריך כסף אבל לא המינימום של 1 אלא 2. תחום שני זה פדיון מעשר שני שאפשר לפדות על פרוטה. תחום שלישי זה פדיון הקדש שגם כן אפשר לפדות על פרוטה. ותחום רביעי זה קידושין שלפי בית הלל אפשר לקדש בפרוטה. אז איך זה מסתדר עם רב אסי? אז לגבי 3 התחומים הראשונים הוא מתרץ בקלות שיש שם לימוד מיוחד. אבל לגבי קידושין, הגמרא כאן לא מוצאת תירוץ, אלא היא נאלצת לשנות את הכלל שלו, וזה שזה לא כל כסף האמור בתורה, אלא כל כסף קצוב האמור בתורה. למשל, כשפודים בחור ב5 סלעים, זה דווקא בסלע צורי. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, שלב שני, אם זה מה שרב אסי אמר, אז מה החידוש? יש משנה לגבי זה. עונה הגמרא, אתה צודק. לגבי זה שדיני תורה זה בכסף צורי, זה לא חידוש. החידוש הוא שבדיני דרבנן, זה לא כסף צורי, אלא כסף מדינה. למשל, מי שתוקע באוזנו של חברו שיש לו כנס של סלע, אז זה סלע מדינה ולא סלע צורי. כל טוב.